أي. היום השישי למלחמה, חרבות ברזל הם קראו לה, כן?
כן.
אני פה עם שיר פלד, חברתי המסתערבת הראשונה של צה"ל. אני חייבת להגיד שבאמת חוץ מלהיות בבית ולראות טלוויזיה, מה שעשיתי בשלושה ארבעה ימים הראשונים, אני לא באמת מצליחה לעשות משהו. ניסיתי להתנדב, ניסיתי ללכת בכל מקום, הכל מפוצץ, לא צריך דם, הגעתי לתרום דם, לא צריך, הגעתי לעזור פה, לא צריך, כאילו אתה ממש צריך לחפש איפה להתנדב. ובסוף אמרתי, אוקיי, יאללה, בוא נעשה מה שאני יכולה לעשות, שזה באמת לנסות לדבר על מה שקורה, להציף קצת ממה שאנחנו עוברות ועוברים בימים האלה. ומי אם לא שיר פלד יכולה אולי לתת לנו קצת אור, כי את לא רק שהיית מסתערבת, את גדלת לאבא שהוא היום הוא כבר ניצב, את בעצם גדלת במשפחה צבאית, או את יודעת, ביטחונית, ואני חושבת ששיחה איתך יכולה אולי לתת לאנשים משהו, אולי כלים. את מתעסקת המון בחוסן, את מרצה על חוסן, אז קודם כל תגידי לנו, בואי תספרי לנו מה את עוברת בימים האחרונים, איך החיים שלך בשבוע האחרון?
טוב, אז קודם כל אני אגיד שבסוף זה נכון, כולם נתרמים ועושים ומתנדבים, ואני חושבת שכל אחד, אם הוא ישתמש או תשתמש בסל יכולות האישיים, במקום שאנחנו יודעים לעשות הכי טוב, אני חושבת ששם זה גם יבוא לביטוי עבור אחרים הכי טוב. מה שעובר עליי זה בגדול מה שעובר על כולנו. אני לא שונה מאף אחד אחר, למרות הרקע שלי, למרות ההיסטוריה המשפחתית שלי. המנעד הרגשי, מה שנקרא בפול ווליום, על כל הקשת שלו.
את גם חלק מקהילת הפסטיבלים, ואת מכירה אנשים שנהרגו במסיבה.
נכון. שנעדרים, שחטופים, שנהרגו. אני חושבת שאפשר להגדיר את המצב של כולנו כרגע, זה אי ודאות. אי ודאות זה מילה שאני, ביטוי ומילה ותחושה שאני מכירה היטב, שאני מדברת, זה דברים שאני מדברת עליהם ביום יום הרגילים, ומנסה ומשתדלת ללמד או לתת כלים לאנשים אחרים להתמודד ברגעי אי ודאות, אפילו ביום יום בחיים עצמם. וזו באמת תחושה שאפשר להגיד שלא, אפילו שאנחנו העם היהודי ובמדינה שלנו אנחנו מכירים את המצבים האלה חרוטים ב-DNA שלנו, אנחנו עדיין לומדים ומחנכים אותנו מגיל מאוד צעיר לפחד מאי-וודאות, לדחוק אי-וודאות הצידה, כל הזמן לחפש איזה שהם תחנות חיצוניות, בדיוק, פתרונות ותחנות חיצוניות, להיאחז באיזושהי וודאות חיצונית. וזה מתחיל בגיל חד ספרתי, ששואלים אותנו מה אנחנו רוצים לעשות שנהיה גדולים, ומשם אנחנו כבר לומדים לתכנת את עצמנו, לעשות ויים של תחנות בדרך, של סימני סטטוס, לא משנה איך נקרא לזה, כי אם יהיה לי תואר, אז יש לי ודאות בחיים שאני ככה וככה.
כן.
ואם יהיה לי כזה אוטו, ואם אני אעשה כזה תפקיד בצבא, וכשהאי ודאות נכנס לחיים שלנו, בטח בסקיילים כאלה שאף אחד מאיתנו לא באמת מכיר, בעיקר הפחד מהאי ודאות הוא מה ש פוגע לנו בחוסן.
כן.
אני יכולה להגיד
את מצאת את עצמך באמצע עזה,
במבצע... לא, בעזה לא הייתי, חשוב להגיד.
אה, לא, היית, לא היית בעזה?
מעולם לא הייתי בעזה, תודה לאל.
היית בחברון?
אני עבדתי באזור חברון, במזרח ירושלים, באזור חברון, בעוד כל מיני אזורים, בעזה מעולם לא הייתי.
אחד מהסיפורים הכי זכירים שלך זה שמצאת עצמך באמצע מקולת, מחופשת לערבייה, ואשכרה ביצעתם שם איזה מבצע בלייב, כאילו משהו שאת יודעת, אנחנו יכולים רק... זה, זה, זה החלום, הסיוטים הכי גדולים שלי, זה, זה הסנריו הזה, ואת עברת אותו על בסיס קבוע בשירות שלך.
כן, נכון. ולא רק שעברתי אותו, גם בעצם כל הרעיון של ההכשרה שלי, כל הרעיון של ההכשרה של עבודה בעומק השטח ועבודה תחת כיסוי, יושבת בדיוק על העניין הזה. של איך, כן. איך את נמצאת, איך את יכולה להיות במצב, של אי ודאות מוחלט, של סכנת חיים ממשית, ולתפקד, ולא רק לתפקד, כלוחמת מסתערבת, יש לי משימה, שאני צריכה לבצע אותה, בשביל זה אני נכנסת, אני צריכה בעצם גם לדאוג לצאת משם בחיים, אבל גם להשלים את המשימה שלי, שזה החלק החשוב.
כן.
אז אפשר להגיד שיותר מפיזי, המנטליות פה היא היא הקטע המשמעותי, ולמרות שזה לא נראה לנו, שיש לנו בכלל שליטה במצב המנטלי שלנו, כי באמת, את יודעת, הייתי עסוקה בכל כך הרבה שיחות, שיחות רגע להחזיר אנשים לכאן ולעכשיו, לאנשים שנשאבו ללופים של הסרטונים, ואנשים שיתחילו עכשיו מה יהיה ביום של אחרי, והייתי עסוקה בכל כך הרבה שיחות, שאת לא שמתי לב בעצמי שרגע אחד אני יוצאת מעודדת מאיזושהי שיחה, או שומעת שבשטח יש המון כוחות ואנחנו כבר שולטים במצב, ורגע אחרי אני מקבלת הודעה כל כך עצובה שבן של מישהו קרוב אלינו נמצא לא בחיים, אחרי כמה מישהו היה נהדר, והמנעד הרגשי הזה גורם לנו לתחושת חוסר שליטה. חוסר שפיטה, זה משהו שעובד
בואי,
יד ביד עם
אי ודאות
בעצם.
ובואי נוסיף לזה את זה שהממשלה שלנו, אף אחד מהם לא בא ולוקח אחריות ומדבר עם העם ומנסה נכון. להרגיע.
יש אנחנו... תחושה מאוד
יתומים.
גדולה. ש... כן. יש תחושה גדולה שלא הייתה כאן לפני שבעצם אנחנו מופקרים. אולי בימים האחרונים קצת פחות, כי באמת... באמת הצבא והאזרחים התגייסו ועושים הכל כדי לשמור על החוסן, כדי לדאוג אחד לשני, שזה גם עוד משהו שחשוב לי שנדבר עליו, מה המשמעות שלנו כאינדיבידואלים
כן.
בתוך כל המערך הזה. אבל באמת, באמת אני רוצה להתחיל את השיחה מזה, של להבין רגע, אם אמרתי קודם, שאנחנו נמצאים באי ודאות, אז בעצם רגע להבין איך אפשר לייצר, לפחות טיפה, איזושהי ודאות פנימית, כמו שלמשל אותי לימדו בהכשרה שלי כמסתערבת, ואיך דרך הוודאות הפנימית הזאת, שהיא מורכבת מביטחון עצמי, מחוסן, משליטה, לא יודעת אם שליטה זה המילה הנכונה, אבל לדעת בעצם לקחת שליטה, על המצב המנטלי והרגשי, ולדאוג להשאיר אותו בעצם כמה שיותר מאוזן. חשוב להבין, כן.
מה למשל אפשר לעשות בשביל לשמור על איזון?
אני אתחיל דווקא מהמקום הכי, שנשמע הכי טריוויאלי, אבל לא, שזה הרגשות שלנו. את יודעת, כולנו... כל אחד הצליח לפתח בנקודה שלו איזושהי רגשות אשם על משהו. אם אני לא רואה את הסרטונים, זה אומר שאני לא מזדהה, ואני לא יודעת מה אנשים עוברים בשטח, ואני מנותקת. אם לא חזרתי למילואים כי אני אימא, אז מה בכלל המשמעות שלי? אם אני מנסה לייצר איזשהו מרווח בין החדשות לשנת הלילה שלי, כדי שאני אוכל לישון בלילה, ושמה איזה משהו בנטפליקס, אז אני לא בסדר.
אני לוקחת כדור שינה כבר כמה ימים, לא הצלחתי לישון, בימים הראשונים לא הצלחתי לישון, ולא תפקדתי, והייתי כמו זומבי, ואמרתי, אם אני רוצה איכשהו לנסות לחשוב בצורה צלולה, אני חייבת לישון. אז פשוט לקחתי כדור שינה, ואני לא מתביישת בזה, אני אומרת, אם אתם יכולים לקחת כדור שינה ולישון, תעשו את זה.
כן, ולפני הכדור שינה, אני אומרת, כן לנסות, א', זה באמת לחבק את הרגש שעולה. גם אם זה פחד, שאנחנו מאוד מאוד לא אוהבים להרגיש פחד, אני אגב אין לי שום בעיה עם הרגש הזה, להפך, אני מאמינה שפחד הוא רגש שאנחנו צריכים ללמוד להשתמש בו כגורם מניע בחיים, אבל זה לא משנה מה, אם זה פחד, אם זה תחושות אשמה, אפילו אם לרגע הרגשנו איזושהי שמחה, לא ליפול לרגשות השם ולא ליפול למקום של אסור לי להרגיש את זה וזה לא בסדר, שום דבר לא הגיוני במצב שאנחנו נמצאים בו. והמנעד הרגשי משתנה משנייה לשנייה, ואנחנו צריכות ללמוד לחבק כל רגש שעולה, ולהבין שזאת לא לחיות באיזושהי השוואה החוצה. להיות רגע בכל רגע שעולה עם עצמנו, בכל הצפה רגשית שעולה עם עצמנו, ופשוט לתת להם מקום, כי אם אנחנו נדחוק אותם הצידה, הם יחזרו בבומרנג, ואנחנו לא יודעות מתי. הדבר השני שאני ממליצה עליו זה בעצם לא להיכנס ללופים של מה יהיה אחר כך, איך אני אצא מהבית, איך אני אחזור ללכת למסיבות, גם את זה כבר שמעתי, אחרי שכל הדבר הזה ייגמר. לנסות, כמה שההווה הוא קשה, והאוטומט שלנו זה לברוח לעבר ועתיד, זה כן לנסות להיות כאן, ולנסות לעבור מה שנקרא יום ביומו.
כן.
להבין רגע איך אני שורדת את היום.
את יודעת ש... בהתחלה, שבוע שעבר היה לי שבוע, כאילו שבוע, אני מדברת על שבוע שלפני השביעי לאוקטובר, היה לי שבוע מדהים, מדהים. מלא דברים שמתחברים, ופתאום אני רואה את הביזנס שלי מתחיל לקרות, כמו שאני רוצה שהוא יקרה, ואת יודעת, התרגשתי מהמפגשים שהיו לי עם נשים, ומהפרקים שהקלטתי בפודקאסט, ומאירוע מהמם שהייתי אמורה, שהפקתי. ואת יודעת, ברגע אחד, הכל כבר לא רלוונטי, ואת אומרת לעצמך, אין היום של אחר כך, אני לא יודעת מה יהיה. אני לא יודעת מה יהיה ברמה שאני לא יודעת איפה אני אגור, אני לא יודעת במה אני אעבוד, אני לא יודעת... אני לא יודעת מה יהיה עם המשפחה שלי, אני, את יודעת, זה תחושות שממש כאן ועכשיו, כי באמת אני לא יודעת מה יהיה אחר כך ברמה הכי קיצונית שיש. אנחנו לא יודעים. אם חשבתי נגיד שאת יודעת, לטוס, אז אני לא יכולה לטוס עכשיו, כי המשפחה שלי פה, אני לא אטוס. אם חשבתי, כאילו, אז בקיצור, זה מין דבר כזה שאת באמת מרגישה גם את הרגשות אשמה, על איך שאת מרגישה, וגם איזושהי באמת חוסר אונים, שמה עושים? מה עושים? אני בסך הכל ריי, ואת בסך הכל שיר, ואנחנו אנשים פרטיים, את מבינה, אבל מצד שני, האנשים הפרטיים שאנחנו מצליחים לעשות מה שהממשלה הזאת לא עושה. את יודעת, אחותי אתמול, רונה, היא ענקית בבר גיורה, במושב שהם גרים, ונפל שם חייל, סרן, נפל שם, והיא ארגנה איזה 100 דגלים, כדי שאנשים, באמת כל המושב יצא חוצה לכביש, וליוו אותם בדרך להר המנוחות בהר הרצל. וזה משהו שאת מסתכלת עליו ואת פשוט בוכה, את לא יכולה שלא. זה מדהים, כאילו את יודעת, אומרים עם ישראל חי ואיזה עם יש לנו ואיזה התלכדות, אבל אני חייבת להגיד לך שזה עוד יותר מכעיס אותי, שהעם הוא כזה טוב והמנהיגים שלו הם פח אשפה.
תראה, אני אגיד לך משהו לגבי זה. תכננתי לדבר על זה קצת אחרי, אבל תמיד המקום הזה של, ובטח היום, את יודעת, פתאום מה שקורה עכשיו החזיר קצת את המשמעות של מה זה להיות מלוכדים, ומה זה, מה זה בכלל אומר כאילו לתת למען המדינה, וזה שכולנו מחזיקים את הדבר הזה ביחד. אבל אני מאמינה, ואני חושבת שכבר אחרי 4.5 שנים שאני מתעסקת בדבר הזה של להדהד מסרים מסוימים ולנסות לייצר שינוי חברתי, ואת עושה בדיוק את מה שאנחנו שתינו עושות את אותו דבר, ואת השראה הגדולה שלי בדבר הזה. ולהבין,
למרות שתדעי לך שהיום אני אומרת לעצמי איזה הבל הבלים.
זה לא מה, זה לא על מה אנחנו מדברות, זה מה אנחנו
עושים. את אומרת בתקופות כאלה, איזה הבל, אבל אם זה דימוי גוף חיובי, את מי זה מעניין שאת צריכה לשרוד? מבינה?
ברור, אבל בסוף, עזבי רגע את התוכן. עזבי על מה אנחנו מדברות, אוקיי?
כן.
כל אחד ואחת מאיתנו היום, וזאת הסיבה גם שאני יוצאת וקוראת, חבר'ה, כאילו אמרנו איך נדבר על well-being ו-wellness, חייבים לדבר על זה כי זה חוסן. אם אחד מאיתנו אפילו יישבר, וישבר לנו החוסן, הרי שתינו יודעות שאנחנו בסך הכל בן אדם אחד, אבל היכולת שלנו היום, היכולת שלנו באומץ שלנו לקום ולהגיד מה שאנחנו חושבות, ולכמה אנשים הדבר הזה כבר ידהד, והשינוי החברתי של כל אחת מאיתנו בנושא שלה כבר קרה, אנחנו יודעות מה זה כוח של בן אדם אחד בתוך חברה.
נכון.
בגלל זה אני אומרת, יש את האינדיבידואל, את כל אחד מאיתנו, מה כל אחד מאיתנו יכול לתת, אבל בסוף הדבר הזה, תדעת איך אליס מילר, שאם אני אחזור קצת בהיסטוריה, בגץ אליס מילר, אליס מילר הייתה נערה ב-UBET בשנת 95, היא רצה להיות טייסת. Long story short, היא זו שפתחה את התפקידים הקרביים לנשים, כבר 30 שנה שמתעסקים בדבר הזה, ורציתי לראיין אותה לאיזשהו פרויקט שעשיתי, והיא אמרה לי, שהיא מיתוס שלי, כן? והיא אמרה לי, אני כולה חוליה בשרשרת.
כן.
עם סבתא שלי בגרמניה לא הייתה רוכבת על אופניים במכנסיים, כשהיה מותר לה ללבוש רק חצאיות, כנראה שאני לא הייתי יותרת לבגץ. וואו. בסוף ההבנה שכל אנחנו מחוברים, כל אחד מאיתנו הוא חוליה בשרשרת, כל אחד מאיתנו, אם אנחנו נזיז את הדבר הכי קטן, זה מהדהד לאחרים. אני אימא, אני בת, אני אחיינית, זה לא משנה. כאילו איזה מסרים אני אשדר ובאיזה וייב שאני אתנהג בו, ככה זה גם משפיע החוצה. אז אני חושבת שכאן בעורף מאחור, אז לא משנה איפה אנחנו, כל אחת מאיתנו ואחד מאיתנו חייבים לשמור על איזון, על חוסן, לייצר את הוודאות הפנימית הזאת, כדי שנצליח לשרוד את הדבר הזה. אין ברירה, כן. פשוט.
את התגייסי במקרה ש יזמנו אותך למילואים?
אני באופן אישי יכולה להגיד ש מיום שבת, מהרגע שהדבר הזה התחיל, אני קרועה מבפנים, בין העובדה שאני אימא, ואני צריכה, והאחריות הכי גדולה שלי בחיים זה הילד שלי, ולהגן עליו, לבין הרצון שבעצם הוא האוטומט שלי, כי ככה חיבדו אותי, כמו כל לוחם ולוחמת במדינה הזו, לא משנה בני כמה אנחנו.
שטוב למות בעד ארצנו.
בדיוק. ואני קרועה מאוד במקום הזה. אני רוצה לחזור למילואים. הבטחתי לבן שלי שאני לא אצא להילחם. גם לא בטוח שיקחו אותי להילחם, אבל אין לדעת, אבל הבטחתי לבן שלי שזה לא יקרה, וגם אם אני אחזור למילואים, זה יהיה בתפקיד קצת יותר עדין, אבל מאוד קשה לי. צחקתי על זה לא מזמן, אני פוסט טראומה, אני מאובחנת כפוסט טראומה, אני נחצה,
את מובילה גם את ה... את מובילה שיח על הדבר הזה, יש לך עמותה, נכון? שאת...
לא, עמותה, יש לי קהילה, ואני עושה, פרויקטים בנושא של פוסט-טראומה בכלל, לוחמות, כאילו נשים בפוסט-טראומה, ובעצם כותבת כל מיני תוכניות, ועושה ייעוץ על איך, בעצם לעשות עיבוד חוויות לחימה נכון, איך, זאת אומרת, איך אפשר לטפל בדבר הזה בצורה שהיא קצת יותר חדשנית, מאיך שרואים את זה היום, בצורה הוליסטית, חדשנית, וכל מיני. וצחקתי על זה עם בזוג שלי, שעכשיו אנחנו, הפוסט-טראומטיים, פתאום הפכנו להיות הנורמליים, שכל הסיוטי לילה שלי ב-20 שנה האחרונות, פתאום זה תרחישים אמיתיים שקורים לנגד עיניי.
נוספו הרבה, הרבה, הרבה מאוד פוסט-טראומטיים לארץ הזאת.
כן, יהיו עוד הרבה, יהיו עוד הרבה.
שמי, אני...
לא רק חיילים, גם אזרחים. הרבה מאוד אזרחים גם.
הרבה מאוד.
כן.
אני סיפרתי כבר שאבא שלי היה אלום קרב. הוא נפטר לפני 17 שנים, אבל... אני פוסט-טראומטית לחלוטין ממלחמת יום כיפור, שיהיה
אגב,
ברור.
אגב, את יודעת שהיום כבר מבינים שמעגל שני, זאת אומרת, ילדים, בני זוג, זה פוסט-טראומה לכל דבר. כן. וכבר יודעים לטפל קצת יותר טוב היום גם במשפחות.
נכון. אבא שלי לא דיבר על זה, הוא לא שיתף, הוא היה מצ'ו חזק כזה, את יודעת, כמו של פעם.
מה זה יודעת? אני זוכרת אותו. אני זוכרת את אבא שלך.
את אשכרה זוכרת את אבא שלי. וואו, נכון. ואבא שלי, הפעם היחידה שראיתי אותו בוכה, זה היה ברצח רבין. הפעם הראשונה שראיתי אותו בוכה. אני חושבת שמאז אין לנו אמא ואבא בארץ. תחושת יתמות, תחושה כן, כל מה שאמרתי, ודאות, ואנחנו היחידים שיכולים בעצם לשמור על עצמנו באיזשהו אופן. אז באמת השיח הזה של well-being שהיינו מדברות עליו לפני שבוע, הוא מוטל בספק, אבל הוא עדיין חשוב,
אני אגיד לך מהכובע הפוסט-טראומטי, זה לא עדיין חשוב.
זה הכי חשוב.
כי לימדו אותנו שהאתוס של הצבר הישראלי שיוצא למלחמה והוא חזק והוא מפנים את הרגשות שלו והוא לא מדבר עליו, הוא אישה שהולכת להיות לוחמת והיא טיפה מרימה את הכל ומזילה דמעה, זה ישר היסטרית ודרמטית והיא לא יכולה להיכנס לשטח. זה לא נכון היום. מבינים את זה כבר שזה לא נכון היום. והתחלתי להגיד קודם שאם... לא הייתי מטופלת, אני לפני משהו כמו 3 שנים, התפרצה לי הפוסט-טראומה, ומאז אני מטופלת, ואפשר להגיד שבאמת לקחתי את זה כפרויקט חיים, והיום אני גם יודעת לעזור לאחרים, אבל אם לא הייתי מטופלת, אני כבר ביום שבת בבוקר הייתי נוסעת ליחידה שלי, ועומדת שם על הדלת ודופקת על הדלת, עד שלא היו מכניסים אותי לשטח.
רציני. כאימא.
וואו. ואני יודעת היום להגיד שהטיפול וה-well-being והיכולת שלי היום לעשות לעצמי עוגנים מאוד ברורים שמלווים את היום-יום שלי, ואני יודעת לחזור אליהם, הם מצילים אותי, ה-well-being מציל אותי. כי
את מבינה... זה... כן.
אין איזון, אין איזון מנטלי בלי זה.
נכון, כי אנחנו גדלנו, אני צריך, באמת, אני חושבת על זה כל הזמן. אנחנו גדלנו לדורות על דורות על דורות ששמים את המדינה לפני האדם, לפני האינדיבידואל. אנחנו, הסבים והסבתות שלנו הקימו פה את המדינה הזאת, שוטטת דם, ורק הסתכלו קדימה, ורק סללו כבישים, ורק הקימו יישובים, ורק. ואנחנו גדלנו לטראומות האלה שוב ושוב ושוב, ואני חושבת שהיום, עם כל השיח על ה-well-being, אנחנו, למרות שזה קשה, אני חושבת שהחובה שלנו זה להפריד. אני לא המדינה שלי, אני לא המדינה שלי.
אני גם לא, אני אגיד לך את האמת, אני לא רואה ניגוד עניינים. כאילו, אנחנו עדיין יכולים להיות מאוחדים, ועדיין להבין שזה הבית שלנו, ואנחנו חיים פה, ואנחנו צריכים להגן על המדינה שלנו, שכל אחד יגיד את זה במילים שלו, ועדיין לדאוג ל-well-being שלנו, זה לא, אתה, יש קולות שאומרים שאנשים כמוני, שמדברים על הפוסט-טראומה, זה מחליש את הצבא, וזה מחליש את מדינת ישראל. אני לא מאמינה בזה, כי אני חושבת שכשהצבא יודע לשמור על האנשים שלו חזקים, לא רק פיזית, גם מנטלית, העריכות ימים שלנו, והיכולת שלנו לשמור על עצמנו גם אחר כך, ולא לייצר פה עוד דור של חברה, שהיא מראש פוסט-טראומטית, לפני שהיא נולדה אפילו, זה הרבה יותר חזק. הרי בסוף, היו המון פעילים של פוסט-טראומה שקמו ודיברו וניסו ועשו, גם יש נשים מדהימות שמתעסקות במעגל שני, מה שנקרא ילדים, הורים ואחים של הלומי קרב, אני לא אוהבת להגיד הלומי קרב, פוסט-טראומטיים, והנה, עוד דוגמה, למה זה בן אדם בודד בתוך חברה, וכמה בן אדם בודד יכול להניע עם עין בתוך החברה. לפני 3 שנים כבר, 2.5 שנים, ביום הזיכרון, בחור פוסט-טראומטי בשם איציק סעידיאן, ביום הזיכרון שרף את עצמו מול משרדי אגף השיקום. איציק בחיים, הוא אחרי שיקום מאוד מאוד ארוך, אבל זה מצחיק להגיד שבזכות המעשה של איציק, נכנסה לתוקף רפורמת נפש אחת, ובעצם הטיפול בפוסט-טראומטיים הפך להיות קצת יותר מועיל.
אבל את מבינה שזאת המדינה שלנו, שמישהו צריך להקריב את עצמו כדי שמישהו יקשיב?
נכון, אבל אני אומרת לך שזה לא רק כאן. שינויים חברתיים, ואת זה הבנתי רק כשנכנסתי לסמינר מנהיגות שאני בתוכו כבר שנה, והבנתי ששינוי חברתי לא יכול לקרות בשנה ולא בשנתיים ולא בחמש. שינוי חברתי הוא משהו שהוא דור לפחות, ואת ואני אנחנו יחידות סגולה, את זה שאנחנו רואות את השינוי החברתי קורה מול עינינו, את דברים שאנחנו התחלנו ואנחנו רואות אותם קורים, זה לא לכל אחד, לא כל אחד מגיע למקום הזה. אני כן חושבת שצריך להיות פה שינוי בנציגי הציבור שלנו. אני כן חושבת שיש פה אנשים מדהימים שהם אלה שצריכים להיות למעלה. כי בסוף בשטח מה אנחנו רואים? שהאזרחים והצבא מנהלים את כל המערכה הזאת. זה מה שקורה.
נכון. אתמול אני שמעתי את שרת ההסברה שהתפטרה, גלית דיסטל.
ראיתי הבוקר פוסט שהתפטרה, כן.
זה היה פשוט מגוחך, פשוט מגוחך לבוא ולהגיד שההסברה נעשית מיום שבת בבוקר מתחת לרדאר. הסברה לא צריכה להיות מתחת לרדאר, מתוקה שלי. אז אם את לא התבלבלה בתפקיד, אבל כל הכבוד לה שהתפטרה, אני גם חייבת להוריד את הכובע. כל הכבוד לה שהתפטרה, הם כולם צריכים להתפטר, הם לא עושים את העבודה שלהם, הם מובינים אותנו כצון לטבח, ואת יודעת, את מכירה אותי, אני, מה זה נשמרתי לא לדבר על פוליטיקה, ולא לדבר על... זה נשמרתי, אבל אני אומרת, אין לי יותר מה להפסיד.
אני יכולה להגיד...
הדברים האלה צריכים להיאמר.
אני ראיתי פוסט אתמול, לא נזכיר שמות, אבל אני מה שנקרא עוקבת שקטה, אני בדרך כלל לא, את יודעת, יש לי יחסי שנאה אהבה מאוד גדולים עם המדיה, אני גם אחרי איזה הדממה של חצי שנה במדיה, בקיצור, זה לא בא לי בקלות. למרות שאני מבינה שהקול שלי חשוב, והיום הכל קורה במדיה, זה לא בא לי בקלות. ואתמול ככה חזרתי לאינסטגרם, אחרי שכמה ימים פשוט נמנעתי מלראות סרטונים, כי הבנתי שזה לא ייקח אותי למקומות טובים. והייתי פה עם הבן שלי והרגשתי שאני צריכה רגע את החוסן שלי ואת האנרגיה שלי מאוזנת, ועברתי ככה לאינסטגרם, התחלתי לשתף אצלי גם, ונתקלתי בסטורי של אישה ששתינו מכירות היטב. אני לא יודעת אם להגיד מה היה כתוב שם, אבל אני פשוט החזקתי את עצמי, לא להיכנס לאיזה בריאות רשת, ולשתף את זה, ולהגיב על זה, ולמתוח על זה ביקורת, כי גם אם הביקורת תהיה בונה או עדינה, זה דבר כזה יכול ישר להתלקח כמו לא יודעת מה. וזו אחת הסיבות שמאוד קשה לי במדיה, ופשוט כן. עשיתי לה unfollow. מכל
כן, המשפטות. נכון, אז זה, גם אני...
זה כל כך, זה שבר לי את הלב, זה היה פשוט פוסט שיוצא כנגד מדינת ישראל, ואז ויגד יוצא כנגד מדינת ישראל, פשוט לא מבין, זה היה סטורי, אמירה, שלא מבינה את המשמעות של מה זה טרור. זה, טרור הוא...
מישהי ישראלית?
כן, 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 כן. ששתינו מכירות.
אוקיי, תגידי לי אחר כך.
כאילו, כאילו להציג רגע את מה שקורה בצד השני, ואז לרשום שמבחינת הצד השני אנחנו החמאס. ובעיניי זה אלה אמירות שהן לא נכונות, בטח לא לעכשיו, אבל גם אמירות שלא מבינות מה זה טרור. כי בסוף, נכון שבמערכה הזאת ובמלחמה הזאת המימדים, הפיזיים הם מעבר למה שנפש אנושית בכלל מסוגלת להכיל, אבל טרור הוא בעיקר הפחדה מנטלית. כאילו אחת החברות אמרה, אני כנראה שאני בחיים לא אלך יותר למסיבות אחרי מה שהיה. זה טרור, שם הטרור מנצח. כשאנחנו לא שומרים על החוסן שלנו ולא מנסים לנהל את החיים שלנו, ואנחנו עם סיוטים בלילה וחרדות ביום ולא מצליחים לצאת מהבית ולא מצליחים לתפקד, זה הניצחון האמיתי של הטרור.
כן.
טרור הוא בין החריצים, הוא במרווחים. זה לא צבא מאורגן שננחם בנו. זה אנשים שלוקחים את הנשקים הכי הרסניים שלהם, ומשתמשים באזרחים שלהם, בנשים, בילדים, במבוגרים, במשפחות, כמגן אנושי.
כן.
זה טרור. כאילו פשעי מלחמה זה משהו שטרור שולט בו לגמרי. פיטים זה לא משהו שבכלל אפשר להגיד על הדבר הזה שאנחנו מתנהלים מולו. והיה לי מאוד קשה לראות את זה.
אני העליתי איזשהו וידאו שמשווה בין נשיא אוקראינה לביבי.
ראיתי את זה, כן.
וקיבלתי... תקשיבי, את יודעת, אני בקושי, זאת אומרת, אני פעילה באינסטגרם, אבל כמה תגובות אני מקבלת? אין לי יותר מדי אינגייג'מנט. תקשיבי, מאות הודעות, חצי מהם לפחות של שנאה, שזה לא הזמן לדבר על זה. תגידי, מתי הזמן לדבר על זה? על פוליטיקה? מתי הזמן לדבר אחרי שבוע? שאנחנו במלחמה ואין לנו פה...
אני לא חושבת שזה כמו פוליטיקה, אנחנו לא מדברות פוליטיקה, דרך אגב. אני לא מדברת פוליטיקה מעולם, גם עכשיו. השיח שלנו הוא לא פוליטי. השיח שלנו הוא על מנהיגי הציבור שלנו.
נו, מנהיגים זה לא פוליטיקה.
זה לא משנה מאיזה צד של המפה בכלל.
מנהיגים זה לא פוליטיקה?
תראי, אני חושבת, זה פוליטיקה, אבל לא כמו, לא... זאת אומרת, הסרטון הזה, בסדר, הוא מדבר על ראש הממשלה שלנו, אבל בסוף הוא מדבר בכלל על נציגי הציבור שלנו, שאולי ייזכרו להצטרף למה שקורה מתישהו, כי כרגע זה לא קורה. אני לא חושבת שא' זה בסדר להביע דעה ולמחות, בגלל זה גם בחרתי לא להגיב על אותו סטורי, ולא להיכנס לאיזשהו עימות, כי... צריך גם להבין שכולנו, אם עד לפני שישה ימים היה קרע ושסע בתוך העם וכמעט מלחמת אחים, או מלחמת אחים, זה עדיין נמצא, עדיין קיים.
כן.
אמרתי לך בטלפון בבוקר כשדיברנו, שכאילו יש בי איזושהי תקווה שאנחנו לא נשכח כל כך מהר את מה שקורה עכשיו. דיברנו על זה שכעם, יש לנו חוסן מאוד מאוד גבוה.
לא רק זה, גם יש לנו נטייה להפוך את זה כאילו אנחנו ניצחנו, ולחגוג את הניצחון ולהיות באיזה אופוריה. כאילו זה איזושהי נטייה של העם שלנו גם לעשות.
קשה לי להאמין שאנחנו נהיה במקום הזה.
כאילו, על זה שכולם אומרים, אנחנו נשטח אותם, אנחנו נשמיד אותם, אנחנו לא תהיה יותר עזה. שמי, זה אמירות שאני, קשה לי גם לשמוע אותם.
נכון.
תראי, איזה מישהי כתבה לי, אחרי שהעליתי סטורי על משהו, כתבה לי, צריך לדווח עלייך, באמת, ליברלית ואומנית בשקל וחצי, חצופה. כמובן שישר עשיתי לבלוק. אין פה עניין, אני לא, את יודעת, קיבלתי גם דברים יותר גרועים מזה, אבל אני לא...
אני אומרת לך את האמת, הסיבה שאני לא בטיקטוק זה בדיוק זה. הטיקטוק שלי באמת, כאילו הצליח ברמות והכל היה טוב ומדהים, אני לא... האלימות והשנאה שקיימת במדיה היא לא, אני לא, קשה לי להכיל אותה בכלל.
כן.
אבל בגלל שאני תכף צריכה ללכת לישיבה של הכיתת כוננות.
את בכיתת כוננות עם נשק?
לא נשק, אבל לא קיבלנו נשקים, אנחנו גם זה, לכיתות כוננות אין נשקים, אבל אני בכיתת כוננות, כן.
אז בואי תתני לנו ככה איזה כמה...
לא לשאול, לפחות להיות כוננת להקפצה.
כן, אז יאללה, אז בואי נסיים.
בואי נסכם. אגב, אם יהיו בקשות לפרק ספציפי על משהו, על נושא מסוים, להתעמק באיזה משהו, אז אני כאן ואני אשמח שנעשה המשך לדבר הזה.
והפעם יהיה לנו מיקרופון, שישמעו אותך טוב.
אני אנסה להשיג אחד. אז כמה כללי אצבע? לשמירה לחוסן, לפחות אם לא לעצמנו, לסובבים אותנו ולקרובים והאהובים שלנו. אז אמרנו, לנרמל רגשות ולהבין שכל רגע שעולה הוא נורמלי, כי שום דבר מסביבנו לא נורמלי וזה בסדר. אין צורך להשוות את עצמנו לאף אחד אחר. יום ביומו, לחשוב מה קורה היום, לא לחשוב מה קורה אחרי, ואיך אני אצא מהבית ומה אני אעשה ומה יהיה עם העסק שלי והקריירה שלי, כולנו באותה סירה. לנסות לצמצם את החשיפה לסרטונים. אני אומרת שוב, זה שואב לתוך לופים, כי אנחנו גם ככה מכורים לשיט הזה. לנסות לצמצם חשיפה לסרטונים, לנסות לייצר מרווחים מנטליים. אם אני יודעת שאני הולכת, שאני רוצה להירדם כי לא ישנתי כמה ימים טוב, לא לראות חדשות ומדיה עד שנייה לפני שהולכת לישון. גם אם זה מרגיש לכם בהתחלה לא נעים, לעשות נשימות, לעשות מתיחות, לראות איזה 5 דקות בפרק של קומדיה בנטפליקס, לא משנה מה, לנסות לייצר איזשהו מרווח בין הזמן מנוחה, לבין מה שאנחנו מועמסים גם ככה, מנטלית, לדאוג לצרכים בסיסיים. יש נטייה הישרדותית ביותר, לפעמים אנחנו לא מצליחים ללכת לשירותים, לפעמים מפסיקים לאכול, לפעמים יש אכילה רגשית, אנחנו מפסיקים לנשום.
אני לא אכלתי כמעט בימים האחרונים. בדיוק.
אז צרכים בסיסיים, בטח לאימהות בינינו, שצריכות לדאוג לילדים, להקפיד, גם אם זה לדחוף רגע, לא יודעת, יוגורט, לא משנה מה, לשתות, לאכול כמו שצריך, זה לא הזמן לכל מיני התחשבנויות של, אם כבר אנחנו מדברות על דימוי גוף וכאלה, זה לא הזמן להתחשבנויות. עוגנים, דיברתי בהתחלה על עוגנים. כל דבר שיכול להיות עוגן שמחזיר אותנו רגע להווה, אם זה חיבוק של מישהו שעושה לנו טוב, אם זה לעצור, לנשום, לעשות מדיטציה, כל דבר שהוא עוגן בחיים שלנו שיכול להחזיר לנו רגע משאבים מנטליים ולאזן את עצמנו חזרה, פריקה לדבר, גם אם ראיתם סרטון שהיה overwhelming, למצוא את הבן אדם הנכון לדבר איתו, אבל לדבר, לפרוק, לדבר, זה מאוד מאוד חשוב, לא לאגור בפנים ולהישאר עם הכל, ואני כזה עושה כזה משפחה, ואני אסכם את כל זה לתוך איזה בועה כזו של עשייה, פשוט לעשות, אמרנו, כולם עושים מסמי וזה נראה שכבר לא צריך, אבל כל אחד שיקח את הכלים האישיים שלנו, אם זה מישהי שיודעת לדבר, אם זה מישהי שיודעת לכתוב, אם זה לא משנה מה לעשות. כי בסוף העשייה מעבירה את הזמן, היא מכניסה אותנו לפרופורציות, היא מונעת מאיתנו להיכנס ללופים של מחשבות, ופשוט לעשות, לנסות לתפקד כמה שיותר רגיל, למרות שזה כמעט בלתי אפשרי וזה מאוד מאוד קשה, ולזכור בסוף שחוסן זה לא חוזק, אוקיי? חוסן, אם ניקח רגע ספוג ונימח אותו, נכון? הוא יחזור לצורה הרגילה שלו, וזה חוסן באמת, כאילו זו דרך חשיבה, כאילו אנחנו נצטרך, הספוג הזה הוא יקרה לנו 100 פעמים ביום, כי אנחנו רגע נקבל בשורה שמחה ופתאום נראה סרטון נוראי ושוב ושוב ושוב, וזה בעצם הרעיון, החוסן הוא כל פעם לחזור לאיזון הזה, שהוא מופר כל שנייה בגלל מה שקורה מסביבנו.
תודה שיר. וואו.
אני מקווה
שדעת.
שמישהו
מה, נתת לנו פה כלים זהב.
כן. אני הולכת על פי הכלים האלה, ואני באמת מאמינה בהם.
והם עוזרים לך עם הפוסט טראומה, זה אומר הרבה.
אגב, אני יכולה להגיד לך שזה כלים שהם לגמרי שאובים גם מתוך החיים שלי כמסתערבת, כי בסוף כשאני בשטח בסכנת חיים ממשית, אני לא יכולה לחשוב על מה יקרה אחרי, כי אני עוד לא יצאתי משם. אני חייבת להיות בהווה. אז זה כישורים מאוד מאוד מעניינים, ואולי אנחנו נדבר עליהם בהמשך.
כן. אז אני אשחרר אותך לכיתת הכוננות, ותעדכני שאת בסדר, זה מאוד חשוב, עד שכולם בסדר, ותודה, תודה, תודה שבאת ונתת לנו מהידע שלך, באמת זה זהב כרגע למאזינות שלנו, אני מזמינה את המאזינות, אם יש לכם רעיונות, שאלות, בקשות, אנשים שהייתן רוצות שאנחנו נארח פה, וזה קצת ככה יעודד אתכם, אז תכתבו לי, באמת. ואנחנו, יאללה, אני לא יודעת אפילו מה להגיד, אני לא יכולה להגיד נתראה בפרק הבא, אני רוצה להגיד פשוט תשמרו על עצמכם, פשוט תשמרו על עצמכם.
תקשיבי, אין לי ספק שזה שעשית הצעד הזה ולקחת נשימה ועלית לאוויר ועשית מאמץ, זה הרבה בשביל הרבה מהעוקבות שלך, ברגע לקבל איזה שהיא נחתה של ודאות, אין לי ספק.
הלוואי.
שמחה להיות כאן איתך.
תודה, אהובה שלי. נהיה בקשר. ביי.
תראו על עצמכם בבית שמה.